בסדר, אז אנחנו ניגשים לסוגיה אחת הכי יסודיות על ימי שלמה. כי תשתגיעו לפרקים האלה, נגיד, אם יתנו לי רק שיעור אחד להעביר על ימי שלמה איפשהו מסגרת מסוימת, אז יש סיכוי גדול שזה יהיה זה. אני חושב שתסכימו איתי שזה א', ממש עולה, כאילו אנחנו נדבר על פשט הדברים, אבל כרגיל פשט במבט רחב. אני חושב שהמון ממה שאנחנו לומדים בשיעורים זה שיש דבר כזה, יש דבר כזה פשט, מה כתוב פה הפסוק, ויש כזה דבר פשט, מה הפרק אומר לי, או מה הספר אומר לי אפילו. אז שאלה מאוד בסיסית בימי שלמה היא, השם הרשמי כאילו של השיעור זה השפע לעומת המיסוי בימי שלמה. בעצם השאלה שאנחנו עומדים לשאול, כל הזמן הפרקים פה מדברים על שלמה המלך, בוא שנייה נמקד את הזרקור על עם ישראל. בוא נדבר על איזשהו כפר, לא יודע מה, כפר נגיד בגליל, בעם ישראל, אם היה אז אנחנו לא יודעים, אז נגיד גמלה, או שזה היה רק אם היה בית השני, אבל נגיד שהיה, אז מה? נגיד, בקיצור, וחוץ מהוואו של הגענו לבית המקדש, וזה היום יום של היהודים שם, מה אנחנו יודעים עליהם מתוך הפסוקים? מה אנחנו יודעים עליהם מתוך הפסוקים והמפרשים? עכשיו, יפה. סוף פרק ד' וגם תחילת פרק ה', זה ממש נקודת ההתחלה. זה האמירה החדה שאנחנו ישר גם יודעים להתמקד בה. סוף פרק ד', יהודה וישראל רבים ככל אשר להם לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. בסדר? כלומר, אם היית הולך לאותו יהודי בגליל, או בגולן, אמרנו, היית רואה אותו אוכל ושותה ושמח. יש לנו את התמונה שזה נכון, כאילו פרגולה, איש תחת גפנו תחת עינתו, ואוכלים ושותים ושמחים, ולזה חיכינו, מימי אברהם, יצחק, יעקב, האבות, חיכינו לרגע הזה שסוף סוף יהיה לנו מנוחה. אותו דבר, קצת בפירוט אחר, בפרק ה', פסוק ה', וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. כלומר, כל ימי שלמה, זה דגש חשוב, יהודה וישראל ישבו לבטח, סוף סוף מנוחה מהאויבים, סוף סוף פשוט, זה ברור מאליו שאנחנו פה ושאנחנו גדולים וחזקים ושהשם איתנו, ויושבים איש תחת גפנו ותחת עינתו. זו נקודת הפתיחה שממנה אנחנו בעצם מתחילים, אבל אנחנו נראה עד כמה המבט רק על הפסוקים האלה הוא חסר בלי שאנחנו פוגשים עוד פסוקים אחרים פה בגזרה. עכשיו בואו נתחיל את זה בתור סתירה, נגיד שתי סתירות מהפסוקים למילים האלה, שיהודה וישראל פשוט טוב להם ושמחים והכל. קודם כל, המקום הראשון שזה נאמר בסוף פרק ד', פרק ד', מה הנושא שלו? הנושא שלו זה רשימת האנשים גובי המיסים של שלמה. הרשימה הזאת היא מאוד מאוד מפורטת, כלומר ככל שהתנך מפרט מה שהוא רוצה יותר שנשים לב אליו, והיא מאוד חריגה בהקשר של עד עכשיו. בימי שאול, בימי דוד, היו לנו כבר שלוש, פעם אחרי אצל שאול, פעמיים אצל דוד, שלוש רשימות של השרים שלהם וזה. ופה זה התחיל בתור רשימת השרים תחילת פרק ד', אלה השרים השלו, עזריה בן צדוק כהן, אליחורף ואחיה הסופרים, אבל זה בעצם את רוב הנפח של הרשימה תפסים גובי המס. כלומר, אלה שאחראים לקחת מעם ישראל את הסכומים הנדרשים בשביל המלכות וצרכיה. וסתם ככה רשימה כזאת, אם אתה לא יודע כלום אפילו רגע בהקשר שלה, עוד מעט נדבר האם זה פייר לעשות את זה מה שאני עושה עכשיו, אבל קודם כל דבר על עצם הדבר עצמו. בדרך כלל הרשימה כזאת היא אומרת, יש פה שיעבוד של המלך את העם. הדגשה מאוד גדולה של מיסים, זה בעצם אומר, צריך לקחת למערכת משומנת וטובה של לקחת פה משהו מהעם. זה לא נגיד כמו ימי המשכן, שמאיפה, סתם אני אומר סתם ממש בסוגריים, זה אנחנו לא שמים לב איזה דבר בלתי נתפס זה. יש שם פרויקט לאומי של לבנות כזה משכן אדיר עם חומרים נדירים וזה, מעם של עבדים, שהרגע יצא ממצרים והוא במדבר. ברגע שרק מתחילה השאלה הזאת, רק מתחילה הפרשה הזאת, יש לך שאלה רגע, איך? זה לא מסתנכן, כאילו, צריך פה המון ניסיון וידע וחומרים, וזה מתאים לממלכה או אפילו לאימפריה, מקדש, משכן, עכשיו לחבר'ה שיצאו עכשיו ממצרים. והתשובה היא ישירה של הקדוש ברוך הוא מההתחלה, ויקחו לי תרומה. כלומר, פרויקט בהתנדבות, לך תגיד היום, לא יודע, נגיד אפילו משהו הרבה יותר קטן, ירצו עכשיו לבנות איזה משכן לאומנויות גדול בגבעת שמואל. מאיפה ימצאו תקציב? תגיד, העירייה בהתנדבות. בואו נחזה מי שרוצה. זה לא עובד ככה, לא ככה עושים. חמר זה פלא וגודל שבעצם זה לא רק שזה עבד, אלא צריך להפסיק את העם, כי זה היה ברור שלזה הם שאובים. יכולת להגיד שגם שלמה זה יהיה ככה. והדגש המאוד חריף של לתת לך רשימת מיסים כזאת מרכזית, זה בעצם לומר הפוך. היה פה תהליך מאוד סדור וגדול של לקחת מהעם. שנייה, אני יודע שזה עדיין עוד שנייה השאלות. אני אומר, וכאילו אל מול זה ממש, וחתם לך על פסוק בספר ד' בסוף פרק ד' זה, ואל תחשוב שאם עכשיו, כאילו זה רשימת השרים המרכזיים של גובי המיסים, אז תדמיין מה זה גובי המיסים אצל כל המלאכים מכל האומות. אלא היה להם טוב. בסדר, אבל כבר הבנו שהיה להם טוב, זה אל מול משהו. זה לא פשוט ברור מאליו, כי רק, לא יודע, רק המלכות מעריפה עליי כספים וטובה וברכה, אלא זה אל מול משהו. עכשיו, מה שפה קצת בנסתר, ממשיך בשאר הפסוקי שלמה, עוד מעט נראה את זה, אבל אני רוצה להטיל את העוגנים היסודיים קודם כל. בפרק י' א', כמו שהרל אמר נכון מההתחלה, מתגלה לנו מה היה מצב העם ימי שלמה, שאנחנו לא תמיד שמים לב שמדובר שם על ימי שלמה ולא רק על אחרי ימי שלמה. אז בואו נפתח רגע פרק י' א'. סליחה, לא י' א', אלא י' ב'. פרק י' ב' זה בעצם ברגע שהתרחשה חלוקת הממלכה, הפילוג, באים לישראל אל רחבם ואומרים לו, פרק י' ב', פסוק ג', וישלחו ויקראו לו, לשלמה, סליחה, לירובעם, ויבוא ירובעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבם לאמור, אביך הקשה את עולנו, ואתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. לפני שאתם עומדים להקשות עליי, ואני כבר קצת מנחש מה, אבל בואו שנה נקרא את הפסוקים ממש כמו שהם. הם באים לרחבם ועומדים מולו, כולם היו, אנחנו רגע אחרי ימי שלמה, לפני פחות משנה זה היה הוא, בסדר, 40 שנה עכשיו של הטובה והברכה, ואומרים לו, בפנים, אביך הקשה את עולנו. לא רק אביך הקשה עלינו, עבודת אבינו הקשה, ומעולו הכבד שנתן עלינו. עכשיו, אולי תאמרו, טוב, זה רק העם שעכשיו הוא רוצה למרוד, ולכן הוא מעלה את הטענה הזאת שהיא ממש לא נכונה. כל ככה מישהו לומר, א' זה כבר תמוע, כי אתה עומד פה מול הבן שלו, מול רחבם, אתה לא יכול כאילו, זה לא לפני הרבה שנים, זה הרגע הסתיים. להגיד אביך הקשה לתולנו כשזה לא נכון, זה קשה מאוד לומר. בוא נראה מה הוא עונה להם. פסוק י' זה מה שהצעירים יעוצים לו, וזה באמת מה שהוא עונה להם. ואומרים לו, נגיד פסוק י' א' נקרא, ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף עלולכם. אבי איסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים. כלומר, הוא, אתה יכול לומר, אם זה לא נכון, אז מה זאת אומרת? כאילו, זה שני הצדדים מודים שאנחנו באים 40 שנה של שיעבוד קשה. ואומרים, אחרי השיעבוד הזה, די, אנחנו לא יכולים יותר. תקל מעלינו. עכשיו, היית אומר, עכשיו הוא בתוך ההתייעצויות הפנימיות שלו, שהוא יגיד, מה אתם מלולים את השכל? יהודה וישראל אוכלים ושתים. הוא מודה לדבריהם. והוא גם מוסיף עוד נופך, שהוא אומר, אבי יסר אתכם בשוטים. אם לא היינו יודעים על מי זה מדובר, והייתי שואל אתכם, איזה מלך זה מדובר? בחיים לא הייתם אומרים שלמה המלך. הקל מעלינו, עול קשה, אבי יסר אתכם בשוטים, על מה מדובר? על שלמה המלך. וזה פן, שהוא מצד אחד כתוב מפורש בפסוקים, וצד שני, בגלל שהרבה פעמים שאנחנו לא לומדים תנ"ך מקצועי וכאילו צעד אחר צעד, מה הפסוקים אומרים לנו, נקשיב, אנחנו כאילו מדלגים על זה ועוברים ישר רק אחד מהצדדים של רק אחד מהצדדים של המטבע. ובלי הצד השני של המטבע משהו מאוד מאוד חסר. בסדר? עכשיו בוא נראה שנייה במקורות ואז ניתן...
זה שימי שלמה,
אז כנים שימי שלמה, גם הם לא חולקים על זה. הם בעצם אומרים, תקבל את טענת העם, שמה אומרת? תקל מעלינו את העול הבלתי אפשרי הזה. בואו נראה שנייה במלכים, במקורות, תסתכלו על עמוד אחד. אומר רש"י על דברי הימים, בפסוקים המקבילים אלינו, אביך הקשה את עולנו, כי איש טורח במלאכה היה, ועלינו הטיל לפרנס פועלה והמס, כדכתיב במלכים, והיה על המלך שלמה מס וגומר. זה... הוא לא מתחיל מהמקום שעליו דיברנו שיש פה פירוט עצום של שרי המס, אלא מפרק ה' ואחרי זה יש את זה גם פרק ת', פרק י' של, עכשיו לא קראנו את זה ביחד וגם לא נקרא את זה ביחד, כי אתם, גם זה עוד הפרקים שעוד לא הגעתם, אבל אתם תראו את זה, שיש באמת מכמה כיוונים דגש על המס הזה. אז רשי פשוט מפרט, אומר, נכון, באמת הוא הטיל עליהם מס קשה, כלומר רק רוצה להגיד שהוא מפרט את זה, לא בתור איזה טרוניה שהם ממציאים, אלא פשוט עובדתית. תראו את הרלב"ג איך הוא מסכם את זה, אביך הקשה את עולנו, שם על הפסוקים שקראנו, ידוע כי המס שהעמיס שלמה עליהם מכלכל את ביתו, ולא יעדרו דבר למצטרך לו, איזה פרק זה? פרק ד', נכון? זה הניצבים. עד מאכל סוסיו שהיו רבים מאוד, עד שעלו 40 אלף רובו סוסים, היה כבד, קשה וכבד מאוד. כלומר אומר הרלב"ג, ידוע, שבעצם אומר, תעשה חשבון פשוט, הוא יוצר פה אימפריה בינלאומית, אני כבר אומר את המילה הזאת. עם סוסים בכל הארץ, עם משלחות בינלאומיות שצריך לארח, עם מפעלי בנייה עצומים. מי נושא בכל זה? אומר הרלב"ג, אם צודקי, ידוע שזה היה כבד וקשה מאוד. זה לא המקור הכנסה היחיד, כי עלו גם מנחות בזה, ודווקא בגלל זה חשוב להיות הפסוקים, כי באמת לא לכל הפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו, יכולת לומר, הכל היה ממתנות בינלאומיות, משם ממנה הכל לא. פסוקים מאוד מדגישים את זה, אומר, כל פרק ד' מה הוא בעצם אומר? עכשיו בואו נקרא אותו מבט חדש. פרק ד' אומר שכל צורכי הבית של שלמה, שזה אומר כל צורכי המלאכה, הוא לא גבה אותם מתוך המנחות וזה שבהמשך אתה תראה, אלא קודם כל הבייס, מאיפה הוא הביא את כל הכסף להכל, תשובה מהעם, שזה עול כבד. ולכן אותו אחד בגליל, הפסוקים אומרים יותר בחריפות, שהיה לו קשה והוא עבד קשה כל ימי שלמה. הוא קם בבוקר עם צאת החמה, והוא צריך לעבוד ממש קשה, כי הוא יודע שמחר יגיע גובה המס בשביל החודש שהם צריכים לכלכל את כל הממלכה. הם צריכים לעבוד מאוד קשה, נכון, כל אחד פה חודש. הם צריכים עכשיו, הרי זה לא עובד שחודש, אתה אומר, טוב, יאללה, מה עכשיו החודש ניתן לו? אלא אתה צריך כל הזמן, היה שם מאגרים אסמים וזה של, מכל סוגי הגוונים, אתה צריך את כל השמן והזית, המלח והחיטים והזה, אתה צריך להתחיל לאסוף את זה לשנה ההיא. זה אומר שמחר יהיה גובה המס. עכשיו, אתה חושב על דבר כזה, אתה אומר, מה שלמה המלך? אני מדבר פה על מי? על היוונים? כאילו, איזה מלך משעבד מדובר? דבר שלמה המלך. אנחנו נגיע לזה ממש, אתה צודק לגמרי, ממש פשט, נכון?
יש כל מיני, בכל אומה יש תפקידים לא יצרניים, כל הסיבה שיש לנו מעשרות ותרומות, זה בגלל שהכהנים זה תפקיד לא יצרני, זה תפקיד שעושה משהו אחר שצריך לממן אותו.
כן.
והם לא מגדלים, אין להם צדות, אין להם זה. צריך לממן אותו, כלומר, זה הסיבה גם שאחרי זה נביאים, מדברים על הסיעוב של המלוכה, של הכהונה, של השופטים.
אבל לא אמרתי, אתה הייתי נוגדי, כלומר, אתה מתכוון לשאול או לענות?
אני רק מעיר שהדבר הזה זה מתבקש, כלומר מלוכה זה דבר שהוא גובה מיתים יכולת שעדק, ככל שהפרויקט יותר גדול שיותר...
אז אני עוד מעט עומד לחלוק עליך, ואנחנו נראה שכמעט עד ימי שלמה לא גבו מיסים. שאול, דוד, אתה מדבר פה?
מישהו
למד. אנחנו מיד נדבר על זה. זה מה שאמרתי. אני אומר, זה חלק מההפתעה בסוגיה שבה אנחנו. כלומר שהוא, בעצם זה היה כמעט רק בימיו הדבר הגדול הזה.
זה היה
צור פשוט
אחר בגדול.
מה?
זה היה צור פשוט אחר בגדול.
נכון, נכון, אתם ממש צודקים, באמת. ממש צודקים. עכשיו בואו נראה שנייה, מהר פרק ת' תתוו, זה כתוב את זה גם המקורות, אבל המקורות זה לא בשביל מי שיושב מול התנך ופסוקים עצמם. אז הסתכלו תתוו. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית השם. כלומר עכשיו זה בשביל מה כל המסים היו. אז בואו נראה איזה פרויקטים. לבנות את בית השם ואת ביתו, שאת ביתו הוא בנה 13 שנה, כמעט 7 שנים. ואת המילו, שזה עוד פרויקט הנדסי אדיר של בעצם אישור או הגבהה או מה שזה לא יהיה. ואת חומת ירושלים, ואת חצור, ואת מגידו, ואת גזר. כלומר, אל תחשוב שהמס רק לבנות בית השם. שלמה עשה, קיבט בתקופה שלו פרויקטים הנדסיים עצומים שלא נעשו עד ימיו. אולי מידה מסוימת גם לא אחריו, לא יודע, אני חושב שאורדוס עשה פחות ממנו בחשבון הזה של כלל הארץ, לא יודע. כן, פשוט ממש כן, כי אתה נראה פה בכלל על גזרה אחרת לגמרי של כל הזרוע, של כל אזור המזרח התיכון. ויבן שלמה את גזר, ואת בית חורון תחתון, ואת בעלת, ואת אדמור המדבר בארץ, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת ערי הרכב, ואת ערי הפלשים, ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים. אתם מבינים שזה לא כזה פשוט, שאומרים להם תביא עוד ועוד ועוד מסים. בשביל מה? חשק שלמה. וכל זה תחת הכותרת של הפירוט, וזה דבר המס. כלומר, כבר עכשיו אפשר לסכם שיש פה שני צדדים למטבע. צד ראשון, כמעט הייתי אומר סתירה, אבל צד ראשון של המטבע, יהודה וישראל אוכלים רבים מכחול של השפתיים, אוכלים ושותים ושמחים. אבל זה בעצם הצד השני של המטבע, כי הצד הראשון ראינו שזה בא בסוף פרק שכל כולו שרי המיסים, ואם אתה רוצה לדעת איזה מיסים היו גובים בשביל מה, לך לפרק ת', תראה איזה פירוט אדיר שמסתיים בחשק שלמה. אבל לא, תחשבו על התרגום להיום, לא יצוא, שבאמת מעשים של כל יום, שעכשיו הממשלה אומרת, יודעים מה, עכשיו רוצים פרויקט הנדסי של, לא יודע מה, גשר מיתרים בכל עיר, קדימה, עוד 20% מס. אתה פשוט גורם לאנשים לעבוד 20% יותר כל יום. ו-40,000 אורוות, כאילו...
פה הוא מדבר על המצוות הרווחים, לא? כאילו, בסך הייתי בגליל, שמח או לא שמח?
לשם אנחנו באים, לשם אנחנו באים, אבל להבין שזה לא שמחה א' שאותה חשבנו לזה, שמחה ב', ולמה בדיוק, ולפרט אותה, נסכים. שמחה הראשונה זה כאילו, איך מישהו אמר לי, אהבתי את זה, באחד השיעורים, לאחד המקומות שראיתי את השיעור הזה, זאת אומרת, רק עכשיו אני מבין, אני חשבתי איש תחת גפנו ותחת עינתו, הכוונה בפרגולה. כלומר, הוא שם איזה גפנו, עכשיו אני מבין שאיש תחת גפנו ותחת עינו זה בשדה. הוא עובד, כלומר, הוא עובד בקרן ובזה. זה לא בפרגולה, הוא שם את זה לצל ונוי, והוא יושב וקורא ספר. הוא עובד כל הזמן, תכף לפרון תכף לנתו. אבל זה המצב השלב שלו ציפינו. וכבר עכשיו אני אגיד, נפקה מן האדירה, אני אומר, גם לימינו, גם לביכה, אבל קודם כל, להבין את ימי שלמה. אז בימים הנשגבים, הניסיים, שאליהם אנחנו מתפעלים לחזור, האם זה שסוף סוף ננוח, או שבעצם נגביר עבודה, אבל עבודה, בוא נראה למה. מבינים? טוב. מה?
יש
לו
על...
מי? תשעה
באב, הרב נסים כותב שאנשים חושבים שכשיגיע
המשיח, אז סוף סוף
נוכל לנוח.
כלומר, יהיה לנו
יותר קשה,
פתאום
יהיה לנו עוד מלא מצוות שעכשיו אנחנו נוכל לא...
אין לנו
מושג
במצוות האלה, פתאום נתרקע עם אותם. כן, כן, אני מסכים. עדיין זה אחרת מהחשבון של מצוות, לבין שאתה אומר, רגע, פסוקים מקדישים הרבה כדי לתאר לך את זה בעמים הניסיים של שלמה המלך. בואו נראה דבר אחרון, כאילו מוק...
עוד... הפסוקים האלה שממסת על העובדים, כאילו.
מה? זהו, אז זה חלק וחלק, בדיוק לשם אני הולך. תסתכלו רגע, פרק ה', ששם זה מפורש, זה מגיע מכל ישראל. החברה הולכת למוקדים ושלומים, כאילו תראו איך זה... הנה, פסוק אף זין. והיה למלך שלמה מס מכל ישראל. אתם מכירים את זה? זוכר הראל בפסגות שכל פעם במגילת אסתר, כשמגיעים ל... ועשה למלך חשברוש מס, אז יש כאלה שמקים כמו את אמן. אתה יודע מי אני מדבר. אז כאילו, איזה יש מנהג כזה, פעובה, שכאילו, מיסים לא מוכנים. אז הנה, והיה למלך, אז הוא צריך גם פה לדפוק. והיה למלך שלמה מס, מכל ישראל, והיא המס 30,000 איש. זה יהודים, ישראלים. וישלחם לבנון 10,000 חודש. זה עוד פעם דגש של מס מכל עם ישראל, 30,000 איש, וסיום הפסוק, ואדון ירם על המס. פה מזכירים לנו שיש שר רציני ומרכז את כל ענייני המסים. עכשיו פה יש מחלוקת מאוד מעניינת בין רשי לרד"ק, תסתכלו בסוף העמוד הראשון אצלנו. רשי אומר, והיא המס עולה לשכר של 30,000 איש. למה הוא אומר את זה? כי הרי בדיוק פה בפרק כתוב ששלמה מיד אחרי זה, הפסוק הבא, והיה לשלמה 70,000 נושא סבא ל-80 חוצב בער. איפה זה? דברי הימים רק לא פה? שמבני ישראל הוא לא העמיד... זה לא פה? חושב שזה פה כתוב.
בפרק
ת'
כתוב
שהוא העמיד עבדים.
כן,
פרק ת' כפה לחצבית. אוקיי. כן, בדיוק. ובני ישראל לא נתן שלמה עבד. אז פה יש שאלה. כי מצד אחד בני ישראל לא נתן שלמה עבד. צד שני אצלנו מפורש, הוא עושה מס 30,000 איש. אז שני תירוצים. רשי אומר, שני תירוצים. רשי אומר, באמת ואי דבר המס פה זה עוד סכום. הכוונה באמת, ה-30,000 איש זה עבדים, לא בני ישראל. אבל עם ישראל היה צריך לממן את זה. אומר הרד"ק לא, אני אגיד את זה עכשיו בקצרה בפנים, אלא אומר לא, באמת זה היה ממש, זה היה תורנות כאילו, ממש מיסים של אנשים, גיוס, אתה ואני וזה היינו צריכים לעזוב הכל ולעבוד כל אחד לפי תורו, אלא שזה לא עבדים, במובן שעבודות הכי קשות, עבודות פרך, לעבודות קלות יותר. אבל גם זה עוד אחד מהמיסים האלה. בין אם זה עוד סכומים, בין אם זה עכשיו מילואים, בדיוק. עכשיו, אז מה ראינו בינתיים? ראינו בינתיים את המס של רש"י, את המס של רש"י כספים, וכל מה שראינו גם קודם. ראינו מס של אנשים, מה שרד"ק אומר. בואו נמשיך הלאה. אברבנאל, אני אעשה את זה ממש בקצרה, תהפכו. אברבנאל שם, על אביך הקשה את עולנו, שואל אברבנאל, איזה עול? שלמה המלך, הוא מסכם שם, הוא אומר שם שלושה סוגי מיסים שעוד לא ראינו. הוא אומר שגם בעניין הכבדת המשפט, שהיה עושה משפט זכה לכל המול, לפי שהם יקוצו בדבר המשפט ויגיע אליהם, התלוננו שלא עשה דברים באותו חריצות, ולא היה ניש אדם כל כך. הוא אומר, בעצם הוא היה גם קשוח משפטית. הגזורו הזה, שכו בפרק ג', אנחנו ישר מתפעלים, אבל אם אתה מבין... אתה שומע ברבנאל, ויראו, ויראו, נכון, נכון, לכן אני אומר, אנחנו צריכים להבין שזה רציני, זה לא, זה תמיד, מישהו טבע אותך, גדר, לא גדר, תאונת דרכים, אתה אומר, וואלה, לא יודע, כאילו, מפרד מאשתך, לא יודע, אולי פגיש בכלא, כלומר, צריך להבין, זה עול, זה גם עול, אומר הברבנאל, ברבנאל היה שם בחצרות המלאכים. שתיים, יש פה סתם היפוך בדלת, אבל כלכלת בית שלמה. זה ד' כי זה כבר ארבעה סוגי מיסים, כן, את הכספים, את האנשים, הכבדת משפט וכלכלת בית שלמה. שלמה המיס לכל עמו לכלכל את ביתו, מאכל שולחנו, וזה גם כן, לא קראנו עכשיו ביחד, מאכל סוסיו, פרשים, נציבים המלך, כאילו כל הסיכום הזה. היי, הרוח משלחות מאומות העולם, וגם היו באים מכל העמים, מכל המלאכות, נהיות מכל אחרת, תשמעו את חוכמת שלמה. ואין ספק שהיה שלמה מכבד את הבאים אליו, ותן להם בר ולחם ומזון וצדה. קיצור, אז גם את זה היה צריך לממן. טוב, עד כאן בעצם החלק הראשון שפשוט להכיר את ה, נקרא לזה, חרות העובדות, של יש פה פן כל כך קריטי בחיי שלמה, שתראו כבר כאילו כמה מנוכס הוא, יש פה פרק ד', כל פרק ד', פרק ה', פרק ת', ופרק י' א', ששם העם מתלונן על ימי שלמה, רק שאז כנראה הוא לא העיז. הוא אומר, די. אם נסכים את כל זה במשפט אחד, אבי יסר אתכם בשוטים. עכשיו, באמת, כשאנחנו מסתכלים על ספר שמואל, פרק, שמואל א' פרק ח', כשהוא אומר על משפט המלך, הוא אומר, תיזהרו, יהיה מלך, הוא פשוט ייקח מכם הכל. מתי זה יתממש? הפסוקים, אם אני צריך לשאול, האם יש פסוקים שבעצם ממש מספרים לי על מלך שממש באותה רשימה מקבילה עשה את זה? זה ממש שלמה המלך, דווקא לא יצאנו בתחילת ספר קהלת, פרק ב'. הגדלתי מעשיי, אני קורא פה באמצע עמוד שניים, באמצע עמוד שניים. בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים, עשיתי לי גנות, פרדסים, נתתי בהם את פרוקלופרי, עשיתי לי בריכות מים. קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי גם מקנה כסון בקר, ואחרי זה תענוגות בני אדם, שידה ושירות, שרים ושרות, תענוגות בני אדם, שידה ושידות. וכל אשר שאלו עיניי לא הצלתי מהם, זה הרי ממש הפסוקים המקבילים לרשימה הזאת המוכרת לנו משמואל. ופה עכשיו אני רוצה להצביע על עוד נקודה, נגיד אותה קצת בקצרה. לא, אולי לא בקצרה, כי זה ממש חשוב. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, זה חשוב להסתכל על זה כמובן, על ההיסטוריה של המיסים, בימי עם ישראל. הרי בדרך כלל מלכות, היא באה בילד אין עם מיסים, כי היא צריכה לממן את כל המפעלים עם הרצונות שלה. ואצל שאול ואצל דוד, ברשימה הראשונה של דוד, אתה לא מוצא שרי מיסים. רק, בסוף ימי דוד, בפרק כף זה היה, נכון? כף, דעתי, כן. סוף פרק כף. הסתכלו מהר בשמואל ב' פרק כף. כן, מיד אחרי שהיה בן בכרי. זה סוף פרק כף, כף כף ג' ויואב אל כל הצבא ישראל ובני הבן יהודה על הקרטיב על פתי והדורם על המס לא על המס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אלא על המס הדורם על המס ופעם ראשונה פה מאז ימי שאול וכל ימי דוד פה אנחנו ממש מדברים בסוף ימי דוד יש לנו שר מסים עכשיו אותו הדורם איפה אנחנו פוגשים אותו עוד גם אצל שלמה וגם אצל רחבם, הוא זה שבעצם, שם זה אדון הירם, אבל הוא זה שבעצם עומד למות במרד של רחבם. כלומר, בסופו של דבר, איפה בעיקר רגע הפיצוץ? של יהודה מול ישראל, של מלכות שלמה מול העם, זה שר המס הזה, זה לא סתם מסופר לנו. כי בסוף זה מה שהיה קשה להם. ולסיום כל הסקירה, לא, עכשיו רציתי לומר, שפה באמת לראשונה בסוף ימי דוד, כלומר בואכה ימי שלמה, מאז התחיל להיות בעם ישראל, תחשבו שעד אז, כל ימי המלוכה, קל וחומר, עוד לפני זה 100 שופטים, כל העניינים הציבוריים מתנהלים התנדבותית. גם הצבא זה היה ככה. רק מפה, שדוד יוצר את המפקד בסוף ימיו, יש לראשונה הסדרה של מי ומי ההולכים. המלבים שהמש אומר שתחילו לעשות פנקסי מילואים כאלה, כלומר של מי ומי במדינה, כדי שכשצריך נדע את מי לגייס. עד אז היה לתקוע בשופר, ובאים אצל שאול היה שכלול שהיה 3,000 חיל מצב כזה. אבל כל שאר העם. אומר שם הרד"ק, במה שעכשיו ראינו על... על אדוני רם על המס, הוא אומר את זה בהמשך הפרקים שם, להעלות מס על ישראל כשהיה צריך, נראה שומר את זה למפקד שם, כשהיה צריך לתת לחייליו או לעשות רצונו, כי הוא משפט המלוכה, כמו שכתוב, אתם תהיו לו עבדים, ופרשו רזל שיוכל להטיל עליהם מס. ולמעלה, כלומר במניין הראשון של שרי דוד, לא כתוב שרי על המס, כי היה תחילת מלכותו, ולא היה מטיל מס על ישראל עדיין. כלומר, עד סוף ימי דוד, שבעצם אפשר להגיד בו אחרי ימי שלמה, זה פעם השנה שמת עם ישראל טעם את שיעבוד המסים, וראינו שהוא טעם את זה במלוא הדלי. כלומר, מכל המסים נרחבים וגדולים, מכל הסוגים ולהרבה צרכים ביחד. ופה, אני אומר, הבאתי את הרד"ק הזה, כי מה שאומר, רשפטי המלוכה, בעצם רק פה התחילו להתממש על עם ישראל. עד אז זה היה מלכות לייט, במובן של כמה אנחנו צריכים לשאת בעול שלה. וזה באמת מה שמופיע בחזל לימי דוד, מסכת סנהדרין. נכון, פרק חלק שבאו לדוד, אמרו, עמך ישראל צריכים לפרנסה. עכשיו, מה זאת אומרת? לך לשר האוצר, תיל מיסים, ככה זה בדרך כלל, אומר, לכו פשטו ידיכם בגדוד. זה ממש, ממש בפשט, איך התנהלו ימי דוד. עוד לא היה את ההסדרה המוחלטת של עם עם מפקד. סוף ימי דוד, זה המון מהנושא שם, התחילה ההסדרה הזאת. גם בשר המס וגם במפקד. זה בעצם מה שדוד רצה במפקד, זה לא למדנו את זה ביחד, אבל זה מאוד מעניין שהפרק. שלראשונה אומר, הגיע הזמן, בורחה בית המקדש כנראה, להסדיר את העם הזה שהתנהל כמו עם מערכתי, ממלכתי, שכל הדברים תפורים, ולא, כשצריך אז נגייס, כשצריך אז נראה מאיפה משיגים, פשטו ידיכם בגדוד. ותל שלמה זה היה בפיק עצום, כאילו, זו הדרך. עכשיו, אם נחל, עכשיו, בואו שימו לב כבר, כאילו, בין כמה מקומות דפדפנו, כאילו, שמואל ב', מלכים פרק ד', פרק ה', פרק ת', פרק י' א', בואו נחזור רגע לפרק י' א', זה בעצם... עוד מקום ממש חשוב בהקשר הזה של המיסים. כשעכשיו שלמה הגיע הנפילה בין האנשים הנוכריות, אז הרי הזרע המרידה מתחילו מרחבה מבימי שלמה עצמו. הסתכלו פסוק אביו, פרק י' א' פסוק אביו, וירובם בנבט אפרטים מן הצרדה, שם עם עוד צורה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. רגע הראשון של המלך זה שירובם מורד כבר בשלמה. וזה הדבר שירים יד במלך, שלמה בנה את המילו. אז מה הבעיה? אומר המלבים, כי כל השלבים, כי כל השבטים, נתנו מס ועזרו בבניינים אלה, בפרט בבנייני ירושלים, שעתה מוטלת על כל השבטים. כלומר, בדיוק בנקודה הזאת שאמרנו, רגע, הוא מהגליל יושב ועובד קשה כל היום וכל הלילה. אומר ירובעם, די, אי אפשר. מה שהוא אומר אחר כך בפירוש לרחבעם, הוא בעצם כבר בימי שלמה נאלץ לברוח מפני שלמה, כי זה מה שהוא מרים את הדגל של אי אפשר יותר. אז זה לא רק מרחבעם, כבר בימי שלמה. מה נאמר אחרי זה הפסוק הבא? והאיש ירובעם, גיבור חיל, והיה שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. כלומר, פה עוד מינוי של מיסים, סבל בית יוסף, ביטוי חריף, שאומר שמלבד כל שרי המיסים שהיו, דווקא ירובעם הוא היה ממונה אקסטרה לוודא או לשכלל את המיסים ספציפית של שבטי יוסף. למה צריך? שפתאום יהיה שר נוסף, יש לך כבר שר אזורי למס לכל הדברים, ואדון ירם שר המס הכל, ויש את הנציב שעל כולם, כבר יש לך מערכת כל כך מסוימת של מיסים? מה?
אולי הוא היה הנציב של ניסים.
לא, אבל הוא לא מופיע ברשימה. יש לך כבר רשימה של כל האזורים.
רשימה, אז עכשיו כאילו...
לא, אין נציב יוסף, כאילו יש...
זה לא פר שבטים בדרך כלל, זה מיוחד פרק דת, זה גם זה עוד דבר שקורה עם שלמה, שזה כבר לא פר שבטים, אלא זה פר אזורים. זה נקודה שאולי נגיע לדבר עליה, אבל עוד צער של סבל בית יוסף, גם קוראים לזה סבל בית יוסף. לפי המשך פרק י' פרק י' ב', אנחנו בעצם מבינים למה היה צריך צער מיוחד לבית יוסף. למה? כי אצלה, אם אתה צריך שר נוסף, זה אומר כי שם זה בעצם המקום שהכי נקודת הסרבנות עלולה לפרוץ, כלומר, הם אלה שבסוף מובילים, ירובעם. עכשיו, הרלב"ג אומר דבר מדהים, שבאמת, תרגום יונתן ורשי באמת אומרים את זה, שירובעם היה אחראי על כל גביית המיסים, והרלב"ג אומר שהמרד שלו היה כשהוא היה בדרך לגבות מהם את המיסים, כלומר, זה לא רק להסביר את המינוי הכללי שלו, זה מלתאר את המאורה. זה סוף עמוד 2 פה, והיה זריז ממלכתו אשר מינה, הוא מינה אותו לפני זה לקבץ המס, שסובלים עליהם כל בית יוסף ומנשה ואפרים. זה שוב, זה מינוי ממש מיוחד, שאומר, א', שהמיסים זה נקודת תורפה, ורובם הוא לקח אותו דווקא בגלל שהוא זריז קדימה, אתה תעשה את זה טוב שתגבה מהם. ובעת היא, אחר שמינה המלך על זה הפקידות, תכף שיצא רבם מירושלים, הולך לקבץ מיסים, מצאו אחיה ושילוני. כלומר, הוא אומר שכל מעמד ההמלכה של אחיה השילוני, הולכת רובם אומר, תקרא את הממלכה, זה כשהוא בדרך, עם העסקים הריקים עדיין, לגבור את המיסים ולחזור את המלאים, שם אחיה פוגש אותו ובעצם אומר לו, לא, זה מפסיק העניין הזה. כלומר, אתם רואים כמה עניין המיסים הזה, הוא לא, כבר לא צריך להגיד שהוא לא שולי ולא צדדי, אבל גם הוא הנקודה שבעצם היא הנידונת שם, ברקע כל ימי שלמה. ברקע אני אומר כי עוד לפני החטא וזה, אתה רואה שהיה צריך שר נפרד לבית יוסף, יכול להיות זה כן בגלל החטא מהרלב"ג, כן גם החידוש שלו משמע שרק עכשיו אחרי החטא וזה, הוא בעצם כאילו את הצורך, הוא אומר בעצם שזה מינוי טרי ואיך שהוא התחיל לממש את המינוי הזה, ואז אתה אומר רגע, למה עכשיו צריך פתאום שר נפרד? כי שלמה הבין, חש את השטח שצריך פה מינוי חדש.
זה נקודת תורפה שדרכה זה קורה, כאילו דרכה אתה מתפרץ, אבל זה לא החטא של שלמה, איפה ביקורת?
לא, לא, אני מסכים. תראה, יש ביקורת שלמה, יש ביקורת שלמה, כי חז"ל אומרים שירובעם זכה למלוכה בגלל שהוא הוכיח את שלמה ברבים, ועל מה? שהוא בנה את המילו וסגר את פרץ דוד אביב. כלומר, ועל זה הוא הוכיח אותו.
זהו.
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 אבל בפשט הפסוק, כמו שראינו רשי וכמו שראינו מה שמלבי אומר, זה פשוט, אנחנו מכירים, המילון נזכר פה בעוד הקשר של חשק בית שלמה, כלומר, זה היה אחד ועוד אחד פה, אני מסכים שיש שם עוד רובד. יש פה בעצם שני דברים גם, יש סגר את המילו ובנה את המילו וסגר את פרץ, אתה מדבר על סגר את פרץ. עכשיו, עד פה בעצם אפשר להגיד, זה חלק אחד שמצביע על התופעה, חשוב להבין אותה, ובעצם חשוב להבין שהתופעה היא כל כך מקיפה וכל כך רצינית, שבעצם על רקע זה קרה המשבר, כמו שראינו ימי שלמה, ואחר כך מי רחבעם. מפה צריך עכשיו להבין את שני הצדדים, ואת היחס ביניהם, כלומר, באמת, למה בפועל, עם כל הדבר הזה, שתי שאלות. א', איך זה מתיישב עם יהודה וישראל אוכלים שותים ושמחים? שזה בהגדרה בא לתת מבט אחר. או שאלה מקבילה או במשלימה, למה עם ישראל רק עם רחבעם, או רק אחרי החטא מרד, איפה הם לפני זה? הרי הפסוקים מאוד מדגישים מההתחלה את המיסים הנרחבים. ראינו ממש זה בניגוד, הרגע התפר הזה של אחרי כל שרי המיסים, יהודה וישראל אוכלים ככל ששותים, קיצור, ממש טוב להם. אז תחליט, בדרך כלל זה לא עובד ביחד. עכשיו, אנחנו נראה בעצם כל עמוד 3-4, כל עמודים 3-4, חמישה רבדים בזה אחר זה, איך הדברים האלה התיישבו, ואני חושב שזה לימוד עצום עצום, א', לאיך הימים האלה התנהלו, ב', לאיך נראה תקופה משיחית, ג', אני חושב זה דבר מאוד עליון וגדול לראות איך, כשעם ישראל גם בהצלחה, הוא עובד יותר קשה, לא פחות קשה. וזה טוב לו. אז בואו נתחיל. אומר הרד"ק, שם על אביך הקשה את עולנו, פרק עוד יותר, תחילת עמוד 3 אנחנו עכשיו. אביך הקשה, במס שהיה מעלה עליהם בכל שנה. מיד שואל, כאילו אומר הרד"ק, מכניס לתוך דברי העם, ואף על פי כן לא היה להם להתרעם, כי בשלווה גדולה היו בימיו, וכל המס היה נקל עליהם, כי לא עבר עליהם שבט אויב בימיו. אלא הסיבה הייתה מעת האלה לבקש לרחבה מלילה. כלומר, אומר הרד"ק, זה אתם רואים, האות א' פה, זה בעצם הרובד הראשון של איך זה יתיישב ביחד. זה הרובד, אני בניתי את זה לפי, אני חושב, מהכי חיצוני להכי עמוק. להכי הרמוניה, היחס בין השפע והמיסוי, הטוב והעבודה. אז אומר הרד"ק, אני חושב שזה יחסית עדיין ברמה הטכנית, שבעצם אומר, נכון, עבדנו קשה, בהחלט. אבל היה תוצאה גם. זה עדיין כזה מין טנק וכך כזה, אבל זה אומר, עבדים עובדים ממש קשה, אנחנו מגיעים לדבר שלא היה כמור. שלום המלך עם כל המיסים האלה וזה. נותן לנו שלום, פעם ראשונה בתודעות עם ישראל. נותן לנו שלווה, נותן לנו שפע. ולכן המס נקל עליהם. כלומר, עובד, אני עובד מאוד קשה, כמו אדם שלא יודע, עובד מאוד 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 קשה. אבל הוא עובד בשביל, לא יודע, איזה סטארט-אפ שישנה את כל העולם. אז עכשיו הוא קם ברק בעיניי.
זה משווה כאילו לכיס כל אחד אחד, כאילו, לא היה רציתי הרבה למלך, אבל לא היה תפוצה אחרת.
אני מסכים, כן, 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 מסכים. זה מכל עצמי.
זה גם כאילו, אפילו במובן הכי פשוט
עובר ושב. נכון, אבל אומר, שוב, זה לא עובר ושב, שכמו שדמיינו בהתחלה, שפשוט המלכות מעריפה עליך, מורידה עליך כסף מהעננים, רק תיקח, זה בדיוק הפוך. אתה מאמין את כל הפרויקט הלאומי הזה, וזה שווה לי.
כן, קצת אפשר כאילו לקחת את זה עם גידון, שהיה עם דרי ישראל ולקח את זה, אחרי שגידון משה אותם, מבקשים לנו למלוך עליהם.
נכון, 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 נכון.
שווה לנו שלנו מלך,
וזה קצת ממש חוזר במובן זה משפט המלוכה, שאומר לו, תיזהרו, יהיה לכם ככה וככה ככה עבדים בנותיכם לכם, אומרים? נכון, אבל ולחמנו, ושפטנו, ולחמת מלחמותנו, זה שווה, זה מול זה. אז עדיין טכני יחסית, וזה עדיין זה מול זה, אבל אוקיי.
אפשר להגיד על גם זה, זה לא חושב אותו, אבל שרואים גם בחזן, שהיה, סתם ראיתי שזה גם מקורות היסטוריים, כאילו שהיה גם שפע מאוד גדול, של כאילו של תבואה ושל יבול ברמות כאילו מאוד.
מה בימי שלמה?
בכללי, בגלל שעם ישראל לא מצליח, אבל אנחנו רואים אפילו בסוף בית הקדש, בטח בימי שלמה. זה מה השפע כזה.
כן, אבל זה דבר והיפוכו, כי אתה יכול להגיד, עד שיש לי שפע כזה גדול, ומה המלכות, ולוקחת איקס אחוזים מכל הדבר הזה, זה קשה. כי אומר, תראה, הרבה פעמים כאילו שפע גדול זה רק עוד יותר, עלול לאחוז אותנו בזה. כאילו בימינו זה ככה, אתה יודע, כאשר אנשים עם מיסים שאבותיהם היו מתים לשלם כאלה מיסים. נכון, ממש, לא לגמרי. ושוב, אני אומר, זה ממש קריטי להבנת מגילת קהלת. כי לרבות התורה תבואה בו אוכלה, אתה כאילו מבין איך זה הסוגיה חיה בימים. כלומר, כשאתה קולט מה זה חיי שפע, פה, בפרקים האלה ובקהלת, זה המקום בתנך שמלמד אותך מה זה חיי שפע. שזה אנחנו הדור הראשון מאז שלמה שחי את החיים האלה. שאתה לא פוחד שתצא, ואולי אשתך תגיד לך, תקשיב, נגמר האוכל, מה עושים? זה במובן הזה. תמיד קורא לזה מבחן הקורנפלקס. אם גם היום, אם היום אפילו לאברכים יש קורנפלקס בבית, אז זה אומר שחבל על הזמן. כן, אבל אז לא היית אומר, אוכלים ושותים ושמחים. כאילו, מה זאת אומרת?
למה הם לא מורדים? השאלה
השנייה. למה הם לא מורדים? לא, הבנתי, כן, לא הבנתי, לא, זה לא שגיוני בגלל זה, אבל אז זה לא מובן הטובה, והפסוקים פה, יותר פסוקים מהמיסים, מתארים את הטובה והברכה והשפע, וזה האווירה פה בכל הפרקים האלה. דווקא בגלל זה אני צריך לעשות את השיעור הזה, כי בדרך כלל זה פשוט נסתר מיניים כל הסוגיות שאנחנו עכשיו לומדים. קראתי להעביר בכמה וכמה מקומות, ותמיד נורא שזה כאילו, וואי, לא ראינו את זה. למרות זה כתוב פה ופה ופה ופה, כי אנחנו כאילו מאוד, שלמה המלך, כבר אנחנו יודעים מראש, אתה זה, אומר להיות פה טוב ושפע ואיזה כיף. בסדר, לכן אני אומר, ודאי את האלמנט הזה, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות, את החיבורים, את האיזונים בין שני הצדדים. אומר הרלב"ג, גם שם, אז זה, את החלק הראשון שלו כבר ראינו, שהמס היה כבד מאוד, אז תקעו במילים המודגשות, ועם כל זה היה טוב בני ישראל מרוב השלווה שהיו בה. והוא, בניגוד לרד"ק שאומר, והם סתם התרעמו על רחבה, אז אומר ככה, ההחלטה שהחלו לצמוח מלחמות, כמו שקדם מבן הדד ורזון, לזה ביקשו ישראל שיקל מלאם זה המס, קצת. אני ממש אוהב את הקצת הזה. הקצת הזה הוא מאוד יפה. כי אומר, הרלב"ג אומר פה מאוד בעדינות, הם לא סתם לא התרעמו כל הנשלמו, כי היה ממש טוב. אבל עכשיו, התחיל להיות קצת פחות טוב, הרי המלחמות האלה, זה לא שהתחיל מלחמות בפועל. יש גרעינים, התחיל להיות ידוע שיש גרעינים שהתקוממו שם איפשהו ברחבי האימפריה האדירה, ואומר הרד"ק, וזה הם צודקים, וזה שאומרים שבוא תן לנו כאילו, בוא נדבר על אחוזים. בסדר? הלאה. אומר אברבנאל, אני חושב שפה זה קצת עוד קומה, זה לא בדיוק הכך ותן הטכני, כלומר ששווה לנו. הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה בהסבר של פרק ת', שם מה שראינו, וזה דבר המס. תסתכלו עליי שנייה, וזה דבר המס אשר השלמה, והיה את כל הפירוט של בית המקדש, ואת ביתו, ואת אדמו, וחשק שלמה וכל זה. אומר הברבנאל דיוק מאוד מאוד יפה, זה דבר המס, אומר, לא כתוב וזה המס פירוט, אלא זה דבר המס. בואו נראה איך הוא מסביר את זה. ולפי, גם השאלה המדהימה, לפי שלא יאמר האומר, מאין עשה שלמה כל ההוצאה הזאת אשר עשה בבית השם וביתו ושאר הדברים? האם שם מס על עמו ועל חסידיו, או היה לוקח ממחוזקם המונם כמשפט המלך אשר הלכה שמואל לשאול? כל זה אומר הרב אברבנאל בתור שאלה. אנחנו יודעים שהתשובה היא כן. גם זה מה שהוא אומר שהתשובה היא כן. הוא אומר שזה בעיה הפסוקים גופה להסביר. הנה, להשיב לזה. כלומר, הוא אומר, איך יכול להיות שופט כל זה? ישר ישאל השואל, אומר אברבנאל, שאלה ממש יפה. ישאל השואל, מה? הוא שיאבד את העם? או מה אומר אברבנאל שהפסוקים עונים? הנה, להשיב לזה אמר, וזה דבר המס השאלה המלך שלמה וגומר, ולא אמר וזה המס, כי אם וזה דבר המס, שפירושו, סיבתו. כמו מסביר, זה דבר המס, הכוונה, זה סיבת המס. כל המסים הכבדים, בוא אני אגיד לך למה הם. זה לא שהם לא היו, הם היו. אבל עם סיבה טובה, מה הם? כלומר, מילים המודגשות הבאות, הנה, דבר בסיבת המס השאלה המלך שלמה היה מפני הבניינים הרבים אשר בנה. כי הוא בנה בית השם ואת ביתו ואת המילוש, הוא מקום רחב ויפה. פה אני מקצר, אברבנאל אומר פה בעריכות. כי להיות שלום בים, אבל היה בונה ערים רבות. וכן כל הדברים אשר חשק ורצה שלמה לבנות בירושלים וכל אחותו, בנה בשלמות גדול. הנה בכל זה זכר דבר המס. אז הוא פה אומר עוד קומה. זה לא רק שאתה לוקח ממני הרבה מס, אבל נותן לי שלום ושלווה ושקט. זה אפשרות לגדל. אלא, עם ישראל רצה להירתם לכל הדברים הגדולים והמיוחדים האלה. באמת להיות רתום לבית המקדש, להיות רתום למילוש, זה בניין יפה וגדול. להיות רתום, אני חושב קצת אומר כאילו בקושי, אבל לכל עשרות אלפים סוסים ואורבות. ולהרים שבנה בסוריה, כן, צריך להיות רתום לזה. בדיוק, אז זה גם שקיפות, אבל זה גם מטרה מובנת. אז שימו לב, אברבנאל, קצת הייתי יכול פה להקשות אברבנאל שהתשובה שלו פחות טובה מהשאלה. אומר, מה, האם כל כך שיאבד אותם? וזה, בעצם התשובה היא כן. אבל אומר, וזדוק לזה בא להגיד לך הפסוק, אבל זה לא סתם לדברים, זה לא עשה את זה כדי שהוא יישב ויהנה ו... לא, הוא עשה את זה כדי לפאר את האימפריה, את עם ישראל.
אני מבין שהרמונים
היה שר הצב עצמו, ואני היה אדם משכנע
אנשים
לתת למה לא, כאילו. כן, כן, היה, כי הייתם הולכים על היעלון, אז הייתם רואים עוד בית סוסים נבנה בתדמור. יופי, תביאו מסים, כאילו, סתם, אני בצחוק, אבל זה גדול. יפה. בואו נעלה עוד קומה, עכשיו הבנאל עצמו אומר. ב' הלב הרם של שלמה. ועל כל זה אמרו אל רחבעם, אביך הקשה את עולנו, ואתה אתה אקל. רצה לא לומר, אתה שאינך רם לבב כאביך, אל תחוש לאותם הפרשים ולאותם המעלות אשר היה מבקש. אבל אקל מעבודתו הקשה ומעולו הכבד, ונעבדך בשמחה וטוב לבב. הוא אומר, רגע, רגע, רגע. זה לא רק טכני ברמה הראשונה של ראינו ששווה לנו. אפילו לא טכני במובן של, טוב, יש פה תוצאות גדולות, אנחנו רוצים להיות חלק מזה. בואו נזכור מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על שלמה המלך. הצדיק שבכל הדורות, החכם בכל הדורות. אז זה כבר אומר שני מובנים. קודם כל אנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה. ואת איזה זכות זה להיות חלק מזה. וג' אם הוא בחוכמתו וגדולתו וצדקתו, קרוב השם, ידיד השם, אהוב השם, אומר לעשות כך, אנחנו נרתמים. הרי זה החלום שלנו, החלום שלנו באמת זה לא... נראה לי המסגן כדאי שוב פעם לדליב. הרי החלום שלנו זה לא להגיע למצב שהמלך איתנו, אלא להיות חלק מלתקן מלכות השם בעולם. ואם הוא שלמה המלך עם הלב הרם הזה אומר לנו אנחנו באים, פה זה כבר מהותי יותר. זה כבר לא מתרכז בתועלות או אפילו בבניינים הרמים, אלא למה אנחנו שותפים? ככה אומר אחידה.
עוד שראה עוד דבר כאילו
שיתוף מה... מה?
שלמו
לבבו מאחר. אבל דווקא בגלל זה הוא אומר שהוא ראוי לו. הוא לא רם לבבו, הוא לא רים לבבו.
הוא ראוי עכשיו, אבל
כאילו בלב שלך. כן.
לא
נשא כאילו רוב, לא, אבל בנאל אומר חיובי את הרם לבב. הוא אומר, לא, הוא שהיה רם לבב, ראוי לו כאלה משימתה שאתה פחות רם לבב, זה ביטוי שאול. כך אומר אחידה, כלומר, גם דלפי כבודו ועיקר תפארת גדולתו. שימו לב גם פה, מאיפה זה לקוח המילים האלה? הוא לא סתם ככה אחידה אומר, הוא אומר, בעצם אנחנו כאילו, לפי כבודו ועיקר תפארת גדולתו, שפיר נעים אס זה. מכל מקום, לפי יכולתנו, הרבה מצד כוחנו. אז הוא אומר, לא בגלל שרחבעם פחות במעלה, כמו שרבן אלמה, הוא אומר, צודק שהוא עושה את זה, אנחנו כבר לא מסוגלים. הלאה, קומה עוד יותר גבוהה מזה, היינו קומה ראשונה, תועלות גדולות. קומה שנייה, אנחנו שותפים במלך הצדיק והקדוש והגדול. קומה שלישית, פה פשוט הבאתי פסוקים, פסוקי הצום בעצם אומרים את זה. כשמלכת צבא בא פרק יהוד, ותרם מלכת צבא את כל חוכמת שלמה בבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, אבל פה יש עוד תוספת. ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו ומלבושי משקה ועולתו אשר לבית השם ולא הבא עוד רוח, ואז היא אומרת לו, אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה עמודים לפניך תמיד השונים את חוכמתך. איזה אתה, דבר מאוד מיוחד, שבדרך כלל כל המלכים בעולם העתיק היו עוסקים ב, שהכל התנקז אליהם. והיא ראתה שהוא בעצם מעלתו מועצלת על כל הסובבים, בעצם בסופו של דבר על כל ישראל, אשרי אנשיך, אשרי עבדיך, עומדים לפניך את המדינה, תקשיב, זה לא אנשים רגילים אלה. ואז פה אנחנו בנים עוד קומה, ובעצם קח את הלב הרם של שלמה מהקומה השנייה שעליה דיברנו, זה לא רק הוא מעציל את הלב הרם הזה לכל ישראל, אני עושה לו חלק מפרויקט של, אנחנו שמים משימה המלך, הוא בונה את כל הדברים הגדולים, הוא ביחד איתנו מראה מה זה חוכמה מלכותית, מה זה עם ישראל במצב השנים שלו, מה זה אנחנו ביום יום שלנו, קרובי שלמה המלך.
זה
נראה לי מסתכלתם
בסוג שקראנו את ההתחלה שלו בפרק ת'.
כן.
אם יש לנו את השלמה עבד, המשך כי הם אנשי המלחמה ועבדיו שרה ושהאישה צריך בו פרשם.
נכון, אתה צודק.
גם עבדיו. אבל זה כאילו, רואים שעשו את זה, זה משהו אחר, כלומר, עם ישראל הם כולם חלק מהמלכות.
נכון, ממש ככה, נכון, אתה צודק, את צריכה להביא גם את זה, נכון, נכון. קומה רביעית, שהיא, שהיא לא דווקא קומה בפני עצמה, אבל היא מאוד כיוון שמה שמסביר את זה. הרי בעצם, התשובה הגדולה לזה כתובה בפרק י' א' עצמו, בהצעת הזקנים. הרי מה הזקנים, שהם בעצם גדלו לא רק עם רחובם, אלא עוד יותר, כאילו, חוו חיות ימי שלמה. ודברו אליו למור, אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים. ואכן שלמה עצמו ברגע בקשת החוכמה שממנה היה כל השרות, אז הוא אמר ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עמרה ואשר לא ימנה ולספר רוב, תתת על עבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין מן טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. כלומר זה הבדל עצום בין מלך שרודה ומשבד את העם כי אני יודע ואני, לבין מלך ש כל הגישה שלו כל הזמן, זה בעצם, זה מה שהזקנים אומרים לרחבה. הם מעליך. אם אתה תשמע להם, ובעצם שהם, הם דרשו, הם הציעו לו דבר בלתי נתפס, תן להם למרוד במרבה שלהם, כלומר, הציעו לך תנאים, ולהגיד לך מה לעשות, זה בעצם מרידה, איך שלא תקרא לזה. אם הוא יקבל את התנאים, הוא בעצם עכשיו, מחר יכולים לבוא עם עוד דרישות. אם הזקנים, נכון, זה השיטה בעצם של שלמה. הוא לא בא מעל העם עם תוקף, וכל הראינו, שעבוד קשה, ראינו אותו, פגשנו אותו, אבל למה כל השעבוד הזה? יש הבדל עצום. נגיד סתם, אבא וילדים, כאילו כל אחד מכיר, בין, אבא שאומר, טוב, אנחנו ככה, והאווירה הזה, לבין שאומר, תקשיבו, אני בשבילכם, אעשה לשכם הכל, אני יודע שזה מה שטוב, בואו. ואז מחלק משימות, משימות מאוד קשות. והוא גם רודה בהם, וראינו, משפט קשה, ושרי מס, זה לא עושה את זה כאילו בהתנדבות, לא נשכח. אבל כל הדבר הזה מתוך עמדה בסיסית בלתי מותנית של ענווה. אתם מעליי, אני עושה את זה בשבילכם, לא בשבילי.
אני גם
מתבטא,
שתי הכל אני מתבטא בפסוק הבא, יש לי מגעת שלה שמה, יהיה שם יוקח ברוך שחפש בכלל כזה ישראל, ואהבה לשם את ישראל לעולם, ישמחה עליהם לעשות משפט וצדקה.
נכון, 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 לעשות משפט וצדקה.
זה גם שם ישראל, כאילו...
והקומה אני חושב הכי עליונה שעליה מצביעים הפרשים לכמה כיוונים, שבעצם מה שכל עם ישראל חוו והרגישו וחיו, שבכלל לא מדובר על שלמה עצמו, מדובר על הפרויקט של הקדוש ברוך הוא בעולם, של השכינה. אז תקראו חלק לבד, אבל בואו נקרא, בואו נקרא נגיד בשלישי פה את רב צדוק. הוא אומר את זה שם על, על כל מה שראינו בקהלת, שהוא עשה את כל העושר והשפע והכל, וכאילו זה מה שדובר אצלנו. והיינו שהכניס כל חשקות העולם הזה לקדושה, הוא מילא כל מיני תאוות באלף נשים וכסף וזהב סוסים, וכן הוא אכל שלמה ליום. רק שהכל היה בהכרה שהשם יתברך הוא הנותן והכל, כפי עומק רצונו השם יתברך, וזהו מעין העולם הבא. פה יש מזכירנו את העולם הבא, מה יהיה בו? צדיקים אין, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כלומר, שלמה המלך הביא את עם ישראל למצב שמת הכי קרוב בעולם הזה לעולם הבא, שכל האומה יושבת סביב הקדוש ברוך הוא, ופה היינו עלולים להמשיך ונהנים מזיו השכינה במובן של יופי, סוף סוף הנחת רווחה, תנו לי. אפילו לא תנו לי, נגיד לא במובן שפל, במובן של סוף סוף אפשר לנוח. ולא, מעין עולם הבא. הוא אומר, אתם תעבדו קשה. יחד איתי כבר היינו. נעליי, עכשיו הרבה פה הכל. נביא ביחד את עם ישראל לשלווה ולשפע ולאושר. ומה כל הפרויקט הזה? למה הוא כוון? הם חיו, הם טעמו, הם הרגישו את השכינה. זה מה שהם עושים. ואומר את זה על הפסוקים שלנו בעבודת ישראל, זה התלמיד של המגיד מעזרית, קראו לו המגיד מקוזניץ'. רבי ישראל לא זוכר. ועל המלך שלמה מס מכל ישראל. יש לומר מס על דרך שנאמר בישחק. עכשיו בכוונה לא הבאתי את זה בהתחלה. כי אני מוכן ללכת מכות עם מי שיגיד לי, זה התשובה לשאלה. בסדר, מה היה המלך שלמה מס? לא, לא הבנת, זה מס רוחני. בסדר, אנחנו רואים את זה עכשיו. יש לומר מס על דרך שנאמר בישחר ואי למס עובד, שהיה נושא וסובל עליו העול והמסע של הבורא ידבר על עצמו, והוא עול מלכות שמיים. כבר פה הוא אומר ברמה של הדרש, ועכשיו מבינים כבר כמה זה פשט, שהוא העלה מס, כלומר שאתה ואני והוא צריכים לעבוד קשה, ולשלוח את הבנים שלנו לעבוד, ולשלם, ומשלחות בינלאומיות, וחסק שלמה אומר לך, לא, לא, אתה עכשיו סובל, אומר לך עוד סבל בית יוסף, מלכות שמיים. מה, ברור, אני בא. זה המטרה שלי בעולם. וסוף דבריו, והיא אמה 30,030 הוא למד, והרמז שהיה מלמד אותם מהתורה הקדושה. אז שוב, אם עכשיו מישהו יבוא ללמד את הפרקים, אומר, טוב, כולם היה טוב וישר, ורק הוא לימד אותם תורה, כמו חזקיהו כזה, שגם שם אנחנו צריכים ל... אז זה לא הקריאה הנכונה של פשט הפסוקים. נסכם. ראינו שבעצם עם ישראל ושלמה, ימי הטובה והברכה והגדולה והקדושה, הם ימים שעם ישראל עבד, ועבד קשה, למען הדבר הכי גדול שיכול להיות, והוא להיות עבדים של שלמה המלך, להיות כולם ביחד עבדים לשכינה. ולזה אנחנו התפעלים ממש בפשט התפילה, חדי שמנו ככלם, לימים האלה. יישר כוח.